סוכה דף חף א', נתחיל בעמוד הקודם במשנה בחילת הפרק. הישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. אדם שהוא ישן בתוך הסוכה אבל לא על המיטה אלא מתחת למיטה, לא היה מקום אז הוא ישן מתחת למיטה, הדין הוא בזה שלא יצא ידי חובה. מדוע? מפני שהמיטה היא מהווה הפסק וחציצה בינו לבין הסכך. בסוכות ישיבו, כתוב הפסוק, לא מתחת למיטה, ולכן לא יצא ידי חובתו. האמת היא זה לא רק לגבי ישן, זה גם לגבי אדם שאוכל. אלא שאם התנא היה כותב את הדין הזה לגבי אדם שאוכל, היה צריך להאריך. כי סתם ככה יושב תחת המיטה בסוכה, אין איסור לשבת תחת המיטה. אין חיוב להיות בסוכה, אלא רק או בשעת אכילה או בשעת שינה. אז איך התנא יכתוב? היושב תחת המיטה, אין בזה שום בעיה. יכתוב, האוכל תחת המיטה, גם בזה אין בעיה. אם הוא אוכל פירות, אין בזה שום חשש. רק אם הוא אוכל מיני דגן, ורק אם הוא אוכל שיעור של קבצה, שיעור קביעות סעודה. אז התנא היה צריך להאריך ולומר, האוכל שיעור קביעות סעודה, מחמש מיני דגן, תחת המיטה בסוכה, לא יצא ידי חובתו. התנא לא רצה להאריך. ולכן כתב בקצרה, הישן תחת המיטה בסוכה, לא יצא ידי חובתו. והוא הדין לעניין אכילה. חולק על תנא כמה רבי יהודה. ואמר רבי יהודה, נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המיטה, בפני הזקנים, בפני גדולי ישראל, הסנהדרין. ולא אמרו לנו דבר. אמר רבי שמעון, הוא סובר כדעת תנא כמה, שלא יצא ידי חובתו. לכן אומר רבי שמעון, מביא ראיה לדבריו, עד רבה. מעשה בתווי עבדו של רבן גמליאל, נשיא ישראל, שהיה ישן תווי הזה תחת המיטה, ואמר להן רבן גמליאל לזקנים, ראיתם תווי עבדי שהוא תמיד חכם, ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לפיכך ישנו תחת המיטה. הוא תמיד חכם, יודע שעבד כנעני פטור מכל מצוות עשה של זמן גרמה כמו הנשים, לפיכך כמו שנשים פטורות מן הסוכה, גם הוא פטור. ולכן איפה הוא ישן? תחת המיטה. ולפי דרכנו למדנו שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. כלומר, הוא לא בא להשמיענו הלכה. זו הייתה שיחת חולין. אבל בתוך כדי דבריו למדנו לכך הלכה. שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. ואם כן ראיה לדברי תנא כמה ושלא כדעת רבי יהודה. תוספות, שואלים פה שאלה בשם הירושלמי. אם הוא פטור, אז בכלל בשביל מה הוא ישן תחת המיטה? אומרים, מפני שהיה רוצה לשמוע דברי תורה. אז לישון על המיטה, אומר ירושלמי, הוא אמר, אני מצר את המקום של התלמידי חכמים שהם חייבים בסוכה. לכן לא רוצה לישון על המיטה. מצד שני לישון בבית, גם לא רצה, יפסיד מלשמוע דברי תורה. לכן מה היה עושה? ישן תחת המיטה. גמרא, והליקה עשרה, תרגמה שמואל במיטה עשרה. מקשה הגמרא, מדוע המיטה הזו מהווה אוהל ונחשבת כהפסק בין זה לבין הסכך? הרי אין גובה מהרצפה עד המיטה, אין גובה של עשרה טפחים. עונה הגמרא, תרגמה שמואל, באמת כל האיסור הוא דווקא כאשר יש גובה של עשרה, אבל אם המיטה הזו נמוכה ויש גובה פחות מעשרה טפחים בינה לקרקע, אין חשש ואיסור לישון תחת המיטה. הראשונים מקשים. הרי לכאורה למה בדף י"א למדנו שאם יש כינופות שעל גבי המיטה, מה זה כינופות? יש רגלי המיטה, ארבעת רגליה הם לא רק מתחת למיטה, אלא העמודים האלה עולים עד למעלה. וממילא, כיוון שאותם ארבעת רגלי המיטה הם עולים גם מעל המיטה, הוא שם מעליהם איזה בד, בד רשת וכדומה, כדי שכל מיני יתושים לא יבואו ויעקצו אותו. לכאורה זה נחשב כאוהל, והוא מפסיק, אותם הכינופות האלו מפסיקים בינו לבין הסכך. אז באמת דוד א' למדנו שאסור לפרוס כינופות על גבי, אסור לפרוס בד על גבי הכינופות האלו בתוך הסוכה, ואף על פי שאין גובה של עשרה טפחים בין המיטה לכינופות שמעליה. אז אם כן, מדוע כאן הגמרא אומר דווקא כשיש גובה עשרה? הראשונים מבארים שמה זה מראה של אוהל, אפילו שזה פחות מגובה 10 טפחים. לעומת זה מיטה, כיוון שהיא עשויה לישן על גבה ולא מתחתיה, לכן אין על זה שם של אוהל ולא מהווה חציצה בין הישן לבין הסכך, אלא אם כן יש גובה של 10 טפחים. תנן התם, למד מסכת אהלות, יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה, מה הדין באוהל שנעשה מאליו, בלי כוונת האדם שעושה את זה כוונה לשם אוהל. מהם הדוגמאות? דוגמה ראשונה, אחד חור שחרוהו מים, או שרצים, שאכלתו מלחת, וכן מטבח אבנים, וכן צוער של קורות. כל אלו אומר תנא קמא, מה הועיל על הטומאה? רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, אינו אוהל. אם יש איזה שפה גבוהה, יש מים, יש חוף, שהוא הים מגיע עד החוף, ואז אין גובה של חולות, או של בניין, ליד המים. הכל מגיע לגובה אחיד. אבל פעמים יש שפה של נהר וכדומה, שזה מקום גבוה, והמים נמצאים למטה. אז המים האלו, עם התנודות של הרוח, לפעמים עושים חור בתוך הגובה של החולות או של המבנה שקיים שם. אז נוצר חור כלשהו. החור הזה נעשה בלי כוונה של אדם. או שרצים. לפעמים ישנם שרצים שחופרים בתוך החול, כמו חולדה, כמו עכברוש, או אכלת או מלחת, לפעמים הקרקע היא יבשה מדי, ואז היא נבקעת מאליה. ידוע ליד סביבות ים המלח, הרבה פעמים נפערים בולענים, וכן מטבח אבנים וכן סואר של קורות. מביאים אבנים לבנייה, אז שמים אחד על גבי השני. לפעמים בין האבנים, כשהניחו אחד גבי השני, נוצר חלל כלשהו. זה לא, אין פה כוונת מכוון, אבל ככה זה נוצר. או סואר של קורות. הביאו ערימה של קורות כדי לשים אותם בתקרה, לבינתיים כאשר מניחים אותם שמה באתר הבנייה ליד הבניין, אז לא אחד על גבי השני, ביניהם נוצר איזה חלל כלשהו. כל הדברים האלה כולם, מה הדין אם באותו חלל יש שמה כזית מן המת בצד אחד, ובצד השני ישנם כלים? האם נאמר שאותו האוהל, זה כביכול, יש פה חלל, ויש מעליהם מכסה, אבן, או קורה, או החולות, וכיוצא בזה. האם נאמר שכיוון שבתוך אותו חלל יש מצד אחד כזית מן המת, ובצד השני יש שם כלי, ומעליהם מאהיל אותה אבן או אותה קורה, אז ממילא גם הכלי הזה נטמע? כי זה נקרא דבר שנמצא באוהל המת. תנא קמא אומר, נכון, זה נקרא אוהל המת, והרי זה נטמע. לעומת זה רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, אינו אוהל. כל דבר שלא נעשה בפעולה מכוונת של אדם, שהתכוון לייצר פה אוהל, זה לא נחשב אוהל. וממילא הדין בזה, שכל הכלים שנמצאים במקרים האלה שהזכרנו, חור שחרו מים, או שרצים וכו', אין פה פעולה שאדם שהתכוון לעשות אוהל, והרי שזה אותם כלים שנמצאים שם עם טהורים. שואלת הגמרא, מה התעמד רבי יהודה? יליף אוהל אוהל ממשכן. כתיב החזות התורה, אדם כי ימות באוהל. כתיב התמה, יפרוס את האוהל על המשכן. מה להלן בידי אדם? אף כאן בידי אדם. ורבנן, אוהל אוהל, ריבה. מה טעמו של רבי יהודה? הרי לכאורה בסיכום יש פה אוהל. למה זה לא נטמעים כל הכלים שיש שם? את הגמרא הוא לומד בגזרה שווה מהמשכן. לגבי טומאה, כתוב זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כל הבעל האוהל הוא חושב על יטמע שמעתם, אז כתוב אוהל. ולגבי משכן כתוב, ויפרוס את האוהל על המשכן. כמו שמה, שמשה רבנו שלום הוא פרס, זה דבר שנעשה בידי אדם בכוונת מכוון. אם כן גם לגבי טומאה, זה דווקא מתי נקרא אוהל? כאשר נעשה בכוונת מכוון של אדם. שואלת הגמרא, מה חכמים יענו על הגזרה שווה הזו? הם אומרים, אף על פי כן, אוהל אוהל ריבה, כיוון שנכתב שם בתורה פעמים רבות מילת אוהל, באה התורה ללמדנו שאדרבה ואדרבה, לא רק כאשר האוהל הזה הוא אוהל שעשוי בכוונת מכוון, אלא אפילו אם נעשה מאליו גם כן. לכן התורה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל ויכול להשאיר בלב. פסוק יכול לקצר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא לשם וכל אשר שם יתמה שעתיים. למה כתוב אוהל אוהל? אלא באה התורה לרבות כל סוג אוהל שהוא, אפילו בלי שום כוונה. ומה יענו חכמים על הגזירה שווה? התשובה היא, הגזירה שווה הזו נדרשת לעינים אחרים, לגבי אוהל, האם הוא עצמו נטמא, כאשר הוא עשוי עם פשטן, כן, אם עשוי עם דברים אחרים, לא, אז זה נדרש לדברים אחרים, אבל לא לעניין הזה שלנו. וסבר רבי יהודה, כל אוהל שאינו עשוי בידי האדם אינו אוהל, ורמינהו חצרות היו בנויות בירושלים על גבי הסלע, ותחתיהם חלל מפני קבר התהום. לפני שנמשיך הלאה, קטע הוא ארוך, כאשר היו רוצים לעשות עוד פרה אדומה, חכמים הקפידו שכל אלה שמתעסקים בפרה אדומה יהיה להם טהרה גדולה ביותר. מה זה טהרה גדולה ביותר? שהם יהיו כל כך טהורים שאפילו לא נטמעו מעולם בטומאת מת או בטומאה היוצאת מגופו. לפיכך אמרו חכמים, מי זה שימלא מים מהמעיין כדי שעל זה ישימו את האפר של פרה אדומה? אך ורק ילדים כאלו שמעולם לא נטמעו. אז לכן לוקחים אותם רק כאשר ילדים אלה קטנים, עד גיל 7-8, לא יותר מזה, כי מעל גיל 9 יכולים כבר להיטמא בטומאה יוצאת מגופם. אבל לא רק זה, רוצים שמעולם גם לא נטמעו באמת. אף על פי שלכאורה גם יטמעו, יכולים להיטהר, לא, לא, רוצים ילד שמעולם לא נטמע. אז איך אנחנו עושים את זה? אז בפשטות, כל מקום שלא ידוע לנו שיהיה שם אי פעם טומאה, האדם טהור, זה נקרא חזקה, חזקה טהורה. אבל החיים רצו להקפיד יותר ויותר, אז מה עושים? לקחו מקום וחפרו וחפרו עד שהגיעו לסלע. אם יש סלע גדול במקום, סביר להניח שאין מת מתחתיו, כי יש פה הכל סלעי. יפה. על זה בנו בית. ההיגיון אומר שמן הסתם אין פה שום טומאת מת. אבל עדיין חשו, אולי יש בכל זאת טומאת מת מתחת לסלע במעמקים. קשה להניח, אבל אולי. מה עשו? בנו חציצה, שאפילו אם יש טומאת מת למטה, הרי שהטומאה הזו לא יכולה לעלות. איך? בנו חלה, זה נקרא כיפין, בנו בית בצורת קשת, קשת ועוד קשת ועוד קשת, צורת גלים כזו. ממילא, אם יש שמה טומאה, הרי שאותה טומאה היא מגיעה עד התקרה, והיא לא עולה למעלה. למה? כיוון שיש לה מקום להתפשט, מילא לא יכולה לעלות למעלה. אבל מי יודע, אולי בדיוק מתחת לאותו, הרי יש קשת, יש את הרגליים של הקשת, אולי בדיוק מתחת לרגלי הקשת, שם בדיוק יש טומאת מת למטה, אומר הטומאה יכולה לעלות עד למעלה, כיוון שאין לה חלל להתפשט בתוכו. אז עשו עוד קומה שנייה, עוד פעם צורה של קשתות, אבל רגלי הקשת של השנייה, של הקומה השנייה, היא הייתה מגיעה דווקא בדיוק מעל אמצע הקשת הראשונה. וככה נעשה פה צורה של בנייה של גלים, קשתות, ובקומה השנייה קשתות, אבל הקשת, כמו שאמרתי, היא הייתה בדיוק אחד לא על גבי השנייה. ואז מעל זה, מעל הקשתות האלו, מה שנקרא בשביל המשנה, כיפין על גבי כיפין, בנו למעלה בית עם חצר בשביל אותם נשים. הגיעו לשם נשים מעוברות וילדו שם את הילדים שלהם. כל זה כדי שגם יש טומאת מת למטה, אז נקראת קבר התהום, הטומאה הזאת לא יכולה לבקוע למעלה. עכשיו נחזור לקרוא את המשנה. הצירות היו בנויות בירושלים על גבי הסלע, ככה שההיגיון אומר שוודאי אין טומאת מת למטה. ולא רק זה, מתחת להצירות האלו היה חלל מפני קבר התהום. כמו שהסברתי, איך נוצר החלל הזה? בנו קומה ראשונה של קשתות, כל הבית כולו בנו עשו צורה קשת, ומעליו עוד קשתות נוספות, ככה שבוודאי יש בו חלל גם יש מת, מכל מקום תומתו לא מסוגלת להגיע לחצרות, כי זה מתפשט בתוך אותו החלל ולא יכול לבקוע ולעות למעלה. ומביאים נשים עוברות לתוך אותם חצרות ויולדות שם, ומגדלות את ביניהם שם, כל זה בשביל לאחר מכן את העניין של פרה אדומה. וכאשר הגיע הזמן שרוצים לשרוף את הפרה אדומה, זה כבר ילדים בני 7-8, מביאים שברים ועל גביהן דלתות. למה לוקחים דלתות? כי אם יקחו סתם איזה לוח עץ רגיל, הוא יכול לקבל תומה. אבל מביאים דלת, דלת רחבה, היא לא מקבלת תומה, כי דלת דבר שעשוי לשמש את הקרקע. ותינוקות, כלומר אותם ילדים קוראים להם בשם תינוקות. תינוקות הללו יושבים על גביהן, על גבי השברים הללו, על גבי הדלתות האלו. וכוסות של אבן בידיהם. כוסות, כלומר, כלים שעשויים מאבן. למה דווקא אבן? כי אבן, בשונה מחרס, אבן לא מקבלת טומאה כלל. לא שהיא טהורה, היא בכלל לא יכולה לקבל טומאה, אפילו אם אדם טמא ייגע בה. כוסות של אבן בידיהם. הגיעו למעיין השילוח, ירדו אותם ילדים לתוך המים, ומילאו את הכוסות האלו מים, ועלו וישבו להם חזרה על גבי השברים. רבי יוסי אומר, לא, ממקומו היה משלשל וממלא, מפני חבר התאומר, אסו להם לרדת לתוך המעיין, כי חוששים אולי באותו מקום יש שם איזה מת. תנא קמא לא חושש, כי אומר, לא קוברים ליד מעיין. אבל רבי יוסי חושש גם לזה, לכן הוא אומר, הם נמצאים למעלה על גבי השור הזה, ומשלשל ללמטה איזה כוס בחבל, ומעלה איזה חזרה. ותניא, רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות אלא שברים. הגמרא מבינה למה שברים מביאים לשם עכשיו, בגלל שהשברים האלה חוצצים, כאשר אותו ילד נמצא על גבי השור, זה חוצץ בני התאומה. מקשה הגמרא, והשברים דאוהל שאינו עשוי בידי אדם הוא, וקטני רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות אלא שברים. והרי לך אורה, אם אתה אומר לי שאוהל שאינו עשוי בידי האדם לא נחשב כאוהל, אם כן נמצא כאשר הילד נמצא על השור והולך מאותם החצרות עד למעיין, אם חלילה יש קבר התהום למטה, הרי התומעה בוקעת ועולה ומתאמה את הילד. לפי הסברה של חכמים שאומרים שגם אוהל שאינו עשוי בידי האדם נחשב כאוהל, אם כן אין בעיה, פנה שהשור הזה יש תחתיו חלל, ומלגן יש קבר התהום, הוא מגיע לשור והוא נעצר שם, מתפשט בחלל ההוא שמתחת השור ונעצר שם, לא מתמה את אותו תינוק שנמצא מעל השור. אבל לפי רבי יהודה, הרי אותו הילד אמור להתמה, מפני שהשור הזה הוא לא מהווה חציצה, כי זה בכלל עכשיו אוהל. אם יש אוהל, אז מי שמעל האוהל הוא לא נתמה, מה שמתחת כל האוהל נטמע, אבל מה שמעלה הוא לא נטמע. אבל אם אתה אומר שהשור הזה הוא אוהל שלא בידי אדם, ממילא הוא לא נחשב כאוהל, ממילא הוא לא מהווה חציצה לתינוק שמעליו, אז אם כן, איך לפי דעת רבי יהודה התינוקות הולכים מעל השברים? איך זה פותר? הרי אין פועל. כי אתר בדימי אמר רבי אלעזר, מודה רבי יהודה כי אם לא אגרוף. אומר, מתי אני אומר שאוהל שאינו עשוי בידי אדם לא נחשב אוהל? זה דווקא כאשר זה אוהל קטן, גודל טפח. אבל אם זה מלוא אגרוף, דהיינו בגודל של ראש של בן אדם, אוהל כזה גדול, חלל כזה נחשב כאוהל גם אם הוא לא עשוי בידי אדם. ולכן, כיוון שתחת השור זה ממש חלל גדול, זה נחשב כאוהל, מה שלמטה עם איזה תומה, ודאי שזה ימתמא אותו, אבל כל פנים התומה הזו לא בוקעת מעל השור. תענה למי אחי? הוא מודה רבי יהודה בשקיפין ובנקיקי הסלעים. מה הפירוש? מה זה שקיפין? אם יש רוח חזקה, לפעמים עוקרת סלעים מתוך ההר. אז אם באותו מקום נוצר שם חלל, ויש שם כעין אוהל, הרי שזה נחשב אוהל לכל דבר, גם רבי יהודה ככה אומר. גם קיקי הסלעים, יש מקומות כאלה שהים חובט בהרים ובסלעים שיש סמוך אליו, ועושה בהם שם נקיקים, חורים גדולים, זה נחשב כאוהל. מדוע? מפני שיש עובי גדול, חלל גדול, יותר מאשר טפח, יותר מגרוף. עכשיו הגמרא מקשה קושיה הפוכה. מקשה הגמרא, והרי דלת, יש בה כמה אגרופים וקטן, רבי יהודה אומר לו, היו מביאים דלתות אל השברים. הגמרא הבינה למה רבי יהודה אומר שלא מביאים דלתות, מפני שהדלתות האלו לא יכולות להוות חציצה. מדוע? מפני שכמו שרבי יהודה סובר שאוהל שלא עשוי בידי אדם לא נחשב אוהל, הגמרא מבינה הוא הדין שאוהל כזה שהוא אוהל מוזר, אין דרך לעשות אוהל בכך, זה גם כן לא נחשב אוהל. וממילא אומר רבי יהודה, לא היו מביאים דלתות על גבי השור. למה? כי מי עושה, מי רוצה להיהיל ושם דלת על השור, זה דבר משונה ומוזר, ולכן זה לא נחשב כאוהל. לפי הסברה הזו יוצא שבעצם גם השור לא מועיל ולא נחשב כאוהל ולא מהווה חציצה בינו לבין התינוק שמעליו. אז מה זה עוזר? זה עוד רגע. אבל כל פנים ככה הגמרא, המקשן הזה ככה הבין, שלמה רבי יהודה אומר שהם לא מביאים דלתות? כי זה לא יועיל. הוא מלא כל שכן לפי זה שגם שור זה לא יועיל. אבל הגמרא עכשיו מקשה רק על רב דימי. איך אתה אומר לי שרבי יהודה סובר שאם זה על כל פנים חלל גדול של אגרוף, זה כן נחשב אוהל, אם ככה למה לא מביאים דלתות? אמר רביי, לא צריכו להביא דלתות. לא, בוודאי שדלת כן נחשבת כאוהל ומהווה חציצה בין קבר התהום, אם יש, לבין התינוק שמעליו. אלא שרבי יהודה אומר, לא צריך להביא דלתות. התינוק יכול להיות על גבי השור. רבה אמר, לא היו מביאים דלתות כל עיקר שמפני שדעתו שתינוק גסה עליו, שמיוציא ראשו או אחד מעבריו, ויתמה בקבר התהום. אומר רבה, לא, הפשט הוא שלפי דעת רבי יהודה באמת אסור להביא דלתות. אבל מה הסיבה? לא בגלל שזה לא מהווה חציצה, אלא מפני שכיוון שדלת זה דבר רחב ויציב, מלא יש חשש שהתינוק הזה פעם ראשונה יוצא לרחוב, אז הוא ירצה לראות מה קורה שמה, מה יש מתחת, יוציא את ראשו מחוץ לדלת, ואז אם יש קבר אטום מלמטה הוא יכול להתאמה. אבל לכן שם אותו דווקא על השור, ואז הוא מפחד לנטות ימין ושמאל כדי שלא ייפול, ועל ידי כך הוא לא יוציא את ראשו מחוץ לגבול גופו של השור, ועל ידי כך הוא לא יתאמה בקבר התהום. תניא כבתי דרבה, רבי יהודה אומר, לא היו מביאים דלתות כל עיקר, למה? פני שדעתו של תינוק גסה עליו, שמיוציא ראשו אחד מאיבריו ויתאמה בקבר התהום, אלא מביאים שברים המצריים. למה דווקא המצריים? שקריסותיהן רחבות, וממילא התינוק יש לו די מספיק מקום טוב, אבל לא יותר מדי גדול כמו של דלת. והתינוקות יושבים על גביהן, וכוסות של אבן בידיהן, הגיעו לשילוח, מעין השילוח, ירדו ומילאו ועלו וישבו להן על גביהן. עד כאן. שואלת הגמרא, והרי מיטה, אם כך, הרי שסיכמנו עכשיו את כל הדין, אנחנו יודעים שפי דעת רבי יהודה, אם זה חלל שנעשה מאליו, זה לא נקרא אוהל. אבל אם יש על כל פנים חלל גדול שגודל של אגרוף, זה נחשב אוהל, למרות שלא הייתה פה כוונה לייצר את האוהל הזה. עכשיו זה קשור לסוגייתנו. גמרא מקשה, והרי מיטה דיש בה כמה אגרופים. ותנן רבי יהודה אומר, נוהגין היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בבני הזקנים. למה? כי הוא סובר שמיטה זה לא נחשב אוהל, ולכן האדם שישן תחת המיטה נחשב שישן בסוכה, לא ישן באוהל. למה? הרי לכאורה המיטה הזו בוודאי מכילה כמה וכמה אגרופים, ואם כן לכאורה אמורה לחשב כאוהל. ואיך מותר לישון שמה? עונה הגמרא, שאני מיטה הועיל ולגבה עשויה. יש הבדל. אוהל שלא נעשה בלי כוונת מכוון, כמו נקיקי הסלעים, כמו סחיפים, לא התכוונו לשום דבר, אז אם הוא גדול, שיש בו גודל של אגרוף, זה נחשב אוהל. אבל מיטה זה יותר גרוע. לא רק שלא התכוונו לעשות את מה שמתחת המיטה כאוהל. יותר גרוע, התכוונו אוהל הפוך. התכוונו להשתמש רק בגב של המיטה, מעליה. אז לכן המקום שתחת המיטה זה בכלל נחשב כאוהל, גם שהוא גדול. מקשה על כך הגמרא, אומרת הגמרא, הרי זה לא מספיק. למה? שברים נמי לגבן עשויין, הרי גם השורים ככה, הרי מה השור עשוי? בשביל להשתמש מתחתיו? לא, להשתמש מעליו, רוכבים מעליו וכדומה, לא עשו להשתמש מתחתיו. ואם כן, מדוע רבי יהודה אומר שזה כן נחשב אוהל? כי אתה רבין אמר רבי אלעזר שני שברים הועילו מגינים על הרועים בחמה פני החמה ובגשיים פני הגשיים. לא נכון, באמת החלל שתחת השברים עשוי שמש את האדם. הרועים כשגשם או כשחם הם יושבים תחת השור, השור עומד, הוא מסוגל עומד בשמש, והאדם שבת תחת עליו. אם כן נמצא שהחלל שתחת השור זה כן עשוי לשם הועיל. מקשה הגמרא, יחי מתנמי הועילו מגינה על מנעלים וסדלים שתחתיה. אם אתה אומר שגם שימוש קל כזה נחשב כשימוש ונחשב כאוהל, אם ככה הרי המיטה גם כן דרך העולם להניח מתחתיה מנעלים, סנדלים, אז אם כן מלא זה גם כן עשוי לשמש, אז למה אתה אומר שזה לא נקרא בשם אוהל? אם כן נפלה התשובה הזו, חוזרת חזרה הקושייה, מה ההבדל? למה רבי יהודה אומר שמותר לישון תחת המיטה, והרי המיטה הזו מכילה כמה אגרופים, ואם כן לכאורה היא אמורה להיחשב כאוהל בתוך הסוכה, איך מותר לישון תחת המיטה? אלא אמר רבה, שהנשברים הועיל ועשויים להגן על בני מעיים שלהן, שנאמר, עור ובשר תלבישני ובעצמות בגידים ששוחחני. באמת הגמרא, באמת שימוש קל כזה שנעשה תחת המיטה או תחת השור שהאדם יושב תחתיו, זה לא עשוי לכך, שימוש קל כזה לא מחשיב את זה כאוהל. אבל הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם, את הבהמה, הוא עשה שאכן העצמות למעלה, הגב של השור, הוא יגן על גבי האיברים הפנימיים שלו, כמו שכתוב בסוג, עור ובשר תרבישני, ובעצמות וגידים תשוחחני, תעשה את זה כמו סכך, להגן על האיברים הפנימיים. לכן השור, החלק שלו העליון, נחשב כסכך, על גבי מעה וקל וחומר, על דברים שמתחתיו. שמה זה נחשב כאוהל, וזה חוצץ בפני התומעה מהתינוק שעליו. אבל מיטה, כיוון שהיא עשויה לגבה, אז היא לא נחשבת כאוהל. אבל שור לא עשוי רק לגבו, לא נכון. עשוי גם להגן על האיברים שתחתיו. איבא איתמר ביהודה את עמד, אמר סוכה דירת קבע בעינן, והבלה מיטה דירת ערי וסוכה אוהל קבע, ולא יתה אוהל ערי ומבטל אוהל קבע. הגמר רוצה לחזור עכשיו וחזרה לשאלה הראשונה. שאלנו איך רבי יהודה לכאורה מתיר לישון תחת המיטה, הרי לכאורה זה חלל שיש תחתיו כמה אגרופים. עונה הגמרא, באמת הצודק, זה נחשב כאוהל לעניין טומאה, המיטה הזו נחשבת כאוהל כי יש פה כמה אגרופים. אבל לעניין סוכה, רבי יהודה סובר שהסוכה צריכה להיות סוכה חשובה, כעין סוכת קבע, דירת קבע בעינן. לעומת זה המיטה היא נחשבת אוהל ערי. למה? יש פרשים מסבירים לשדך לטלטל אותו מכל מקום, יש פרשים מסבירים כיוון שעשויה להשתמש בגבה בלבד. לכן לעניין סוכה לא יבוא האוהל ערעי הזה, המיטה, ויבטל את האוהל קבע שמעליו. אבל לעניינים אחרים, באמת הרצק זה נחשב כאוהל. מקשה הגמרא, מה? האם דבר שהוא ערעי לא מבטל את האוהל קבע שמעליו? והרי רבי שמעון דאמר נמי סוכת דירת קבע בעינן, רבי שמעון סובר כדעת רבי יהודה, שמחלוק תנאים, רבי שמעון סובר כדעת רבי יהודה, שסוכה צריכה להיות דירת קבע, ואף פי כן הוא סובר, ואתה אוהל ערי ומבטל אוהל קבע. הוא אומר רבי שמעון במשנה מפורש, שאסור לישון תחת המיטה. עונה הגמרא, בהפליגי, מור סבר, אתה אוהל ערי ומבטל אוהל קבע, מור סבר לה, אתה אוהל ערי ומבטל אוהל קבע. אתה צודק, נכון, בדבר יש מחלוקת, האם אוהל ערי מבטל את אוהל קבע של הסוכה? זו דעת רבי שמעון, ולכן אומר אסור לישון תחת המיטה. לפי דעת רבי יהודה, לא תהיה אוהל ערי מבטל אוהל קבע, ומלא מותר לישון תחת המיטה, בנקודה שמחלוקת ביניהם. אמר רבי שמעון מעשה בתאווי עבדותן, אמר רבי שמעון משיחתו של רבן גמליאל, למדנו שני דברים, למדנו שהעבדים פטורים מן הסוכה, ולמדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, למה רבי שמעון אומר כאן ברייתא משיחתו? למה יאמר רבי שמעון מדבריו של רבן גמליאל? למה? כי שיחה משמע משהו כמו שיחת חולין. אומרת הגמרא, נכון, בכוונה הוא אמר כך. מילתא אגב הוחק מה שמענן רבי שמעון, מה הוא בא להשמיענו? כי הד אמר רבי חבא רדא ואמרי לה, שאומרים שאמר זה רבי חבא רדא בשם רב המנונה, בשם רב, מנה שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, שנאמר ועלהו לא יבול, כתוב על תלמידי חכמים, והיה כעץ שתוע פלגי מים. וממילא אם הוא שתוע פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. ועוד דבר, אפילו עליהו לא ייבול, כמו שהוא גדע על מים, אז העלה שלו טוב, איכותי וחזק. ומה זה בא לסמל? זה בא לסמל שאפילו דבר פשוט שאתה מדי חכה עם שיחת חולין, כמו עלה, שזה לא פרי, גם זה לא נופל. כלומר, גם בו יש חשיבות. מתניתין, הסומר סוכתו בקרעי המיטה כשרה, רבי יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד לפני עצמה פסולה. מה הדין באדם שהוא לקח מיטה שלמה, לא מפורקת, לא שבורה, מיטה, העמיד אותה ועשה אותה כמו דופן של הסוכה, ושם את הסכך על המיטה הזו. בעצם זה הדופן, אז כן, הוא שם את הסכך על הדופן. מה הדין בזה? אומרת המשנה, כשרה, מה הבעיה? רבי יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, אם הסכך נשען על גבי המיטה הזו, אם תוציא את המיטה, הסכך ייפול, הרי שהיא פסולה. גמרא, מה הייתה מה זה רבי יהודה? פליגי בה רבי זירה ורבי הבא בר ממל. אחד אמר פני שאין לה קבע, אחד אמר פני שמעמידה בדבר המקבל תומה. מה הסיבה של רבי יהודה? חלקו בזה שני חכמים. אחד אומר שהסיבה היא מפני שאין לה קבע, הרי לפעמים אדם צריך את המיטה, ממילא הוא ייקח את המיטה, הסוכה תיפול. המיטה זה דבר שהוא נייד ואדם צריך אותו, אז ממילא יש חשש שזה ייפול. זה לא מיועד בשביל לשים על זה סכך, ולכן זה פסול. כי רבי יהודה סובר סוכה דירת קבע בעינן, דבר שהוא קבוע, שאתה יכול להשאיר אותו שם קבוע, פה אתה יכול להצטרך לזה ולקחת אותו מלא סוכה טיפול, זה פסול. לעומת זה יש דעה נוספת שאומרת, טעמו של רבי יהודה מסיבה אחרת לגמרי. ידוע שלמדנו מהפסוק שאסור לסכך בדבר המקבל תומה. אומר על כך רבי יהודה, כמו שאסור מן התורה לסכך בדבר המקבל תומה, אסור חכמים גם להעמיד את הסכך, שהסכך יעמוד על דבר המקבל תומה. למה? גזרה שמלא אחר מכן הוא יבוא גם לסכך בדבר הזה שקבל תומה. הגמרא שואלת, מהי ביניי? הוא כגון שנעץ שיפודין שברזה וסיכך עליהן. מה דאמר לפי שאין לה קריבה? הרי יש לה קריבה. מה דאמר פני שמעמידה בדבר המקבל תומה? הרי מעמידה בדבר המקבל תומה. מה הדין עם אדם לא סתמש במיטה כלל, אלא לקח ארבעה עמודי ברזל, כן? ברזל זה דבר שמקבל תומה. עשה נעץ ארבעה עמודים עם ברזל, והגמרא קוראת זה שיפודין, ושם עליהם סכך. מה הדין? את המחיצות הוא עשה בעץ, לא משנה במה, אבל מה שעומד הסכך זה בעץ שען על ברזל. לפי מי שאומר, טעמו של רבי יהודה, מפני שזה דבר המקבל תומה, אז גם פה זה יהיה פסול. כי הברזל הזה מקבל תומה, ועלה משען הסכך, אסור להעמיד הסכך בדבר המקבל תומה. ולפי מי שאומר, טעמו של רבי יהודה, כי המיטה, זה, אם אתה שם עליה את הסכך, יש חשש שתצטרך את המיטה ותיקח אותו מלסוכת טיפול, אז זה לא דירת קבע. אם האדם שם את הסכך על עמודי ברזל, זה מותר גמור. למה? מפני שהסכך הזה הוא נשען על עמודי ברזל, שאדם יעד וייחד אותם לצורך סוכה, אומר לה, אין בזה חשש וזה מותר. אמר רבי, לא שענו אלא סמך, אבל סיכך על גב המיטה כשרה, מה הייתה? מה למדה אמר רבי שאין לקבע, הרי יש לקבע, למדה אמר פני שמעמידה דבר קבל תומה, הרי אין מעמידה בדבר מקבל תומה. מה פירוש? אם האדם לקח ארבעה שיפודים של עץ, ארבעה עמודים מעץ, לא מקבל תומה, ושם את זה שמה, ומאז זה שם סכך. אבל מה הוא השתמש לדפנות? הוא שם את המיטה כמו דופן, שאפילו שם שלוש מיטות, כשלוש דפנות, אבל הסכך בכלל נשען עליהם. לכל הדעות גם רבי יהודה יכשיר בזה, למה? לפי מי שאומר, כי כל החשש כולו, שאין לה קבע, הסוכה, הסכך, זה העיקר. הסכך יש לו קבע. גם אם תיקח את המיטה, הסכך לא ייפול. סוכה דירת קבע, אין הכוונה שיהיה סכך, הסכך לא ייפול. גם כפי שאומר שהפסול הוא בגלל שמעמידה בדבר מקבל תומה, כאן זה לא מעמידה בדבר מקבל תומה, מפני שהסכך הזה עומד על ארבעה עמודים מעץ, ולכן זה מותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.